אם לא המקובלים שהיו מגלים לנו מה שהם השיגו בעולם העליון, לא היינו יודעים ולא היינו מכירים אותו. רק מתוך זה שהם מגלים, יש לנו כל הידע על זה. ומהמקובלים המיוחדים שעסקו בגילוי חוכמת הקבלה בשבילנו, יש לנו לציין רבי שמעון, שכתב ספר הזוהר, והארי, ובעל הסולם. רבי שמעון זה היה חי לפני 2000 שנה, והוא השאיר לנו ספר הזוהר שבעצם היה כל השנים האלו נסתר ורק עכשיו התגלה. היו משתמשים בו רק מקובלים היחידים שבכל דור ודור, בשרשרת במשך כל 2000 שנה. ארי חי במאה ה-15. הוא גילה לנו מערכת של כל העולמות, מה שבעצם כתוב היה קודם, אבל הוא גילה אותם בפרטות, בצורה מדעית, כוחות, כלים, פרצופים, עולמות, מדרגות. המון חומר, בערך 20 כרכים, שמשם אנחנו לומדים על כל הפעולות, המערכת הזאת שנמצאת, ואנחנו נמצאים בתוכה, והיא מנהלת אותנו, בכל וכל, בכל מיני רמות, בכל מיני חתכים, שאנחנו לא מרגישים ולא מבינים ולא יודעים על זה. אלה, זה מפעיל את הכל המציאות כדי להביא אותם, אותו למטרה, לגמר התיקון, לאיכות עם הבורא. הבורא ברא את הרצון אחד, שבר אותו להרבה חלקים, שמתוך זה שאנחנו נאסוף חלקים האלו בעצמנו, אנחנו נדע איך בנויה המציאות, איך היא מתפקדת, ואז אנחנו נבין ונכיר אותו, את המחשבת הבריאה שלו, סיבה ותאריך ומטרה. ובעצם אנחנו צריכים כאילו לאסוף רק חלקים של הלגו, אבל החלקים האלו הם לא סתם חלקים מכניים, אלה הם חלקים לפי האופי מיוחד, בין רצונות, השפעות, סינות, אהבות, קשרים מיוחדים בין כל חלקי הבריאה, ברמות דומם, צומח, חי ואדם. וכשאנחנו משלימים את הפאזל הזה, אנחנו בהחלט לא רק מבינים איך שבורא ומה הוא עשה, אלא מתוך זה שאנחנו עובדים על זה, אנחנו עוברים כמה מצבים. מצב הראשון, שאנחנו לא מסכימים לחיבור מה שהוא עשה. אחר כך אנחנו חייבים לקבל, למרות השכל ורגש שלנו, הסדר מה שהוא עשה, בלמעלה מהדת, בלמעלה מהרגש, בלמעלה מהשכל, למעלה מחוסר הסכמה, מניגוד, להתחיל ללמוד, אז למה בכל זאת הוא עשה את זה בצורה כזאת? למה אני מחויב לעשות את עצמי, להפוך את עצמי כל פעם? בכל רגע, בכל רגש, בכל מצב, לפי לא היגיון שלי, הנגד מה שיש. אומרים לי לעשות משהו לגמרי הפוך ממה שאני מבין. אני לא מסכים, אני לא רוצה. ובכל זאת אני בסופו של דבר מעקל אחרי הרבה שנים, שאם אני לא אעשה כך, אני לא אתקדם. כמו שכל האנושות כך, מתקדמת כל הזמן, רק על ידי מכות, 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 עד שלומדת שכך בלתי אפשרי יותר. כך אני בהתפתחות הרוחנית שלי. אני עקשן, אני מתעקש עם השכל שלי, עם מה שאני מבין, ואחרים לא מבינים. אני מבין, ולא מישהו אחר עם הניסיון שלו, מה זה? עד שאני נשבר. הבורא עשה כך, מתוך שאנחנו נלמד את השכל שלו מתוך החושך. הוא בכוונה שבר את הכלים שהיו בשלמות. שבר זה נקרא שהוא הביא אותם לתכונה הפוכה ממה שעשה אותם. הוא עשה אותם דומה לו, שהיו בשלמות, בנצחיות, בהרמוניה, ושבר, נתן להם תכונות הפוכות, וזה אנחנו. ועכשיו אנחנו צריכים להרכיב את עצמנו בחזרה, ולהביא את עצמנו מצורה השבורה, האגואיסטית, בלתי שלמה, למצב השלמות. עבודה מאוד מאוד קשה, כי אנחנו צריכים כאן לעבוד במצב שאנחנו לא רואים תועלת. כי אם היינו רואים תועלת, אז היינו מתקדמים לזה בצורה אגואיסטית. אם היינו מבינים את ההיגיון, אז היינו מתקדמים בהסכמה, והיו לנו מספיק כוחות ומרץ ותמיכה מהגוף, מהשכל, להתקדם. אבל ההתקדמות כאן היא לא לפי השכל ורגש שלנו. ולכן לוקח לנו הרבה שנים עד שאנחנו לומדים מהניסיון המר שלנו שאנחנו לא מתקדמים ולא יעזור לנו כלום, אלא אם אנחנו נשבור את עצמנו. זאת אומרת, נשבור את השבור שנרצה להרכיב את עצמנו מעל האגו שלנו, מעל השכל הכסיל שלנו, לפי השכל ורגש של הבורא, ההפוך משלנו. והבעיה היא, העיקרית בזה היא, בחיבור בינינו. אנחנו מסוגלים להתחבר בינינו, אם אנחנו נגיע להבנה, להרגשה, שזה כדאי, שזה נעים, שאנחנו מרוויחים. זאת אומרת, אם צרות נגיד מחייבות אותנו להגיע לחיבור, או רווח שאני רואה גדול קדימה, אז ודאי שכדאי לנו להתחבר. נתחבר. אבל אם אני לא רואה שאני בורח מרע, ושאני מגיע לטוב, איך ללכת לחיבור? מה יחייב אותי? וכאן הבחירה שלנו. אם אני אחכה עד שחיים שלי ילחיצו עליי מעין ברירה שאני אהיה מחויב להתחבר עם האחרים, זה נקרא שאני מתקדם בדרך איסורים. וכך האנושות מתקדמת. ונגיד כל הצרות האלו שעכשיו מתגלים, בסופו של דבר הם יחייבו את האנשים להבין שאנחנו נמצאים בעולם הגלובלי, שאנחנו נמצאים בקשר אינטגרלי, שאנחנו נמצאים כמערכת אחת, כאיש אחד בלב אחד, אין לנו ברירה, אנחנו מושפעים זה מזה, אנחנו חייבים להתחבר, אחרת אנחנו נאכל זה את זה, ופשוט החיים ייפסקו. ואיך אנחנו יכולים להתקדם לחיבור לפני שמרגישים כאלו מכות? כי כמו שאנחנו רואים עכשיו מיום ליום, זה הרי עלול להתגבר. איך לחייב עצמנו להבין שכל האנושות זה מערכת אחת, שחייבים להיות מחוברים, שבחיבור הזה אנחנו באמת מרוויחים בגדול. לא סתם עתיד הבטוח, הטוב, בעולם הזה, משך 70 שנותינו, כמה שאנחנו חיים, לנו ולילדים, אלה שמגיעים למימד אחר, איך אנחנו יכולים לחייב את עצמנו. וכאן באו מקובלים, משתדלים להסביר לנו שכדאי זאת לעשות, שעל ידי חיבור אנחנו משיגים את האלוקות, חיים נצחיים, מיוחדים מאוד. כאן ועכשיו בעולם הזה, ברגע שאני מתחבר עם הכלי, שהשני, הזולת, הוא לא זר, אלה שם בתוך הזולת נמצא הכלי של הנשמה שלי. ואף אחד מאיתנו אין נשמה. כולנו, כמו שכתוב, כי בהמות נדמו. אלה נשמה של האדם נמצאת באחרים מחוץ לו. הבורא ברא רצון לקבל, וזה נגיד אני בתוך הרצון לקבל. הכל חוץ ממני, זה הנשמה שלי. וזה שאני מרגיש את עצמי, זה הבהמה שלי. ולכן כל החיים שלי העתידיים, הרוחניים, הם תלויים עד כמה שאני אקנה את הכלי הזה שנמצא מחוץ לי, להתחבר אליו. זה נקרא לרכוש את הנשמה. אם לא זה, אני נשאר עם הבהמה שלי, ושיש כאן עוד נקודה, מה שנקרא נקודה שבלב, שנקודה הזאת דוחפת אותי להתחבר עם מה שמחוץ לי. למה כך עשה הבורא? כדי שאנחנו נגיע לתכונת ההשפעה. שבעצם, בזה שאני מתחבר עם הנשמה שלי, אני רוכש כלי, כוח, ההשפעה, רצון להשפיע. ואז אני נעשה בכל הכלי הזה הגדול, דומה לו. ואז אנחנו נעשים כאחד. אנחנו לומדים מחומת הקבלה, דיברתי על הארי שהיה מקובל גדול שחיבר לנו עשרות ספרים, הוא מסביר לנו על שבירת הנשמה הזאת לחלקים, עד כמה שחלקים האלה נשברו, עד כמה שהם התערבבו, עד כמה יש בהם כל מיני חלקים יותר חשובים, פחות חשובים, יותר עבים לפי הרצון, או קטנים, עדינים, שיש תמיד דבר הפוך והיפוכו, עד כמה שרצון קטן יותר, יותר קל לתקן אותו, אבל כשאת מתקנים אותו, מה יכולים להרוויח בו אם הוא קטן? מה שאם כן רצון גדול קשה לתקן, אבל אם מתקנים, אז מרוויחים בגדול. יכול להתלבש בו אור גדול. הבורא שם לפנינו תנאי, שאם אתם רוצים לגלות אותי, להרגיש את החיים שלכם במימד הרוחני העליון, בבקשה, אתם יכולים לעשות זאת ברצון שאני בניתי. אין חוץ מרצון הזה שום דבר. אין חוץ ממנה כלום. הרצון הזה מתחלק לשניים, לזה שאני מרגיש בו את הבהמיות שלי, העולם הזה, ואיפה שאני מרגיש את הנשמה שלי, ובה אני מרגיש עולם העליון. שניים, או זה או זה. וחוכמת הקבלה היא נקראת חוכמה לגילוי הבורא. מי זה הבורא? רצון להשפיע. זאת אומרת שאותו רצון שיש כאן, אם אני רוכש אותו כרצון זר, אני רוכש אותו בצורת ההשפעה, לתת לו, לחבר את הזולת הזה. אמנם שאחר כך אני מגלה שזה לא זולת, זה ממש הנשמה שלי. הוא הופך להיות הרצון הזה, שקודם הייתי שונא אותו, הייתי שונא את האחרים, הייתי מנצל אותם, הייתי מסתכל עליהם כמו על דבר שאפילו שלא יהיה קיים. כשאני מתחיל לרכוש את הרצון מחוץ לי, אני פתאום מגלה שזה בעצם הדבר העיקרי, היחידי שיש לי. וקודם הייתי פשוט בשקר. ואז אני מגלה בתוך היחס הזה לרצון הזה של הזר, אני מתחיל לגלות שם את הבורא. זאת אומרת, הבורא מתגלה ברצון הזר שאני מתחיל לקבל אותו ולחבר אותו אליי כמו של הרצון שלי. לכן יש כל מיני כללים כאלו שאנחנו שומעים מחומת הקבלה, ואהבת לרעך כמוך, מאהבת הבריות לאהבת השם, בעם הבורא נמצא, בתוך עמי אנוכי יושבת, זאת אומרת שהבורא נגלה בתוך אותו הכלי שהייתי מסתכל עליו כמו על הזר מחוץ לי, עם כל היחסים שלי עליו, שאין לי בזה שום צורך, ושאני מתחיל על ידי איזה אמצעים לקרב את הכלי הזה לעצמי ולהתחיל לראות בו שזה שייך לי. עבודה מאוד מאוד לא נעימה נראית לנו מלכתחילה, מאוד קשה או בלתי אפשרית. באמת, זה נכון. אין דבר יותר סנוי עלינו מה של להתייחס לזולת בטוב, לאהוב אותו. אלה, יש כאן שתי דברים שאם אנחנו נסדר אותם בקלות, אנחנו פשוט נרכוש את הכלי הזה, את הנשמה שלנו. הדבר אחד זה שאנחנו מסדרים חברה, סביבה, שסביבה הזאת היא כל הזמן פועלת עלינו ומחייבת אותנו להבין שזולת זה חשוב, שבלי שאני מגיע לחיבור עם הזולת אני מפסיד בגדול. כדאי לך לקנות את זה, שם דברים גדולים. אני ראיתי פרסומת על הקבוצה, מספרים שם שאדם מרוויח המון. הבורא מתגלה אחרי הקבוצה, אתה קונה עולם הבא. כל מה שיש לך צרות, בעיות, הכל הסתלק, אם אתה מתחבר איתם, הם מביאים לך כאלו תכונות, כאלו כוחות, שאתה נפטר מכל הצרות ובעיות. כל מיני כאלו דברים. אם הסביבה תתחיל לפרסם לי, כמו איזשהו משרד פרסום טוב, אין לי ברירה, אני אהיה מושפע מהם, אני ארצה דברים על טבעיים נגד הטבע שלי, ארצה אותם. החברה היא יכולה לחייב אותי בדבר האנטי-טבעי. ככה אני בנוי. זה לא בידיים שלי, אלא זה ככל תלוי בסביבה. אבל כלפי הסביבה יש לנו בחירה חופשית להיכנס תחת השפעת הסביבה הזאת או לא. ולא פעם אחת, אלא אני צריך כל יום עוד קצת ועוד קצת יותר עמוק ויותר עמוק לחייב את עצמי להיכנס תחת השפעה, לפתוח את האוזן לשמוע מה שהם מדברים, לפתוח את העיניים לראות מה הם שם מבשלים עושים. אני חייב לפתוח את עצמי להשפעתם. זאת אומרת, אני מקבל אחר כך מהם שטיפת מוח, ומה שהם אומרים אני כבר עושה את זה מעין ברירה. בחירה שלי זה לשמוע אותם, להיכנס תחת השפעה של הסביבה נכונה, וזה יום יום. לכן כותב בעל הסולם שהבוחר בסביבה טובה בכל יום הוא זוכה להצלחה, לשבח. כל התיקונים שאנחנו לומדים כשאנחנו עולים לרכוש את העולם הרוחני, התיקונים האלו הם מתחלקים לשניים. תיקון הראשון זה נקרא חפץ חסד, שאחרי ההכנה שאנחנו עושים כאן אנחנו מגיעים לתיקון הראשון שזה נקרא חפץ חסד. זה הראשון. זה שאני עולה למעלה מהאגו שלי יותר ויותר ויותר ויותר, ככה אגו גודל, אני למעלה ממנו, למעלה ממנו, למעלה ממנו, עד שהאגו שלי גדל בכל הממדים, נפתח בכל מה שיש בי, כל הכלי הזה הגדול נפתח ככלי זר, ואני בניתי את עצמי כלפי כלי הזה שאני נמצא בחפץ חסד, שאני לא שונא אותם, לא מתייחס אליהם עם האגו שלי, ניטרלי. זה נקרא שרכשתי תכונת הבינה ממלכות, עליתי לבינה. ואחר כך אני מתחיל גם כן להשתמש ברצון לקבל את זה ועל מנת להשפיע. זאת אומרת, אני לוקח את הרצונות האלו מקל לכבד, ליותר, ליותר, פרוסה אחר פרוסה, ומתחיל למלות את הרצון הזה. הקטן, עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר, עד שאני ממלא אותו כולו. רצון הזר הזה. זה תיקון מספר 2. שאני משתמש ברצונות. כאני לא הייתי משתמש, רק עולה מעליהם. כאן אני מתחיל להשתמש בהם. זה נקרא שאני מתחיל לאהוב אותם. לא יודע איך לכתוב. ובזה אני מגיע לגמר התיקון. זאת אומרת, כל התיקונים שלנו, כל העבודה שלנו, הכל זה עם הכלי הזה, החיצון, שנמצא מחוץ לנו בזולת. שם אנחנו מגלים את העולם הרוחני. כאן, upper world. אנחנו מגלים כאן את הבורא. את הכל. הרצון שלנו, איפה שעכשיו אנחנו מגלים את עצמנו כחיים האלו, הוא מתבטל. העיקר בשבילנו, תוך החיים שלנו, להרגיש את החיים בתוך הכלי הזה, החיצון. לכן החיבור זה העיקר. לכן מסבירים לנו במתן תורה שהיו ישראל ליד הר סיני, ששם היה תנאי כזה, אם אתם רוצים לקבל תורה, אתם צריכים לרצות להתחבר יחד כאיש אחד בלב אחד. לא שאתם מיד עכשיו מתחברים, זה בלתי אפשרי. אדם שגילה בתוכו האגו הגדול כזה, כמו שמצרים, כל הפרו שגילה בתוכו, כל כך גדול, הוא לא יכול עכשיו להתחבר עם אחרים. אבל אם הוא רוצה, אם הוא מבין שאין ברירה, שרק על ידי זה הוא רוכש את עולם העליון שלו, חיים רוחניים, חיים הנצחיים, את הבורא, יוצא מהעולם הזה, מתעלה לרמה אחרת, למימד אחר. אם הוא מוכן לזה, אז הוא יקבל את התורה. מה זה תורה? כתוב בראתי יצרה, היחס של שנאה לכל הכלי החיצון הזה, לכולם. ובראתי תורת תבלין, שזאת אומרת שאם אתה רוצה להתחבר איתם יחד, אם יש לך נטייה הזאת, אז אני מסדר לך כוח כזה שישפיע עליך, שנקרא אור מקיף, והוא השפיע עליך, ואתה תוכל להתחבר. זה כל התורה. זה הכל מה שיש לנו מהבורא. וחשבון הוא רק בקו פשוט. או שאתם רוצים להתחבר, ואז אני עוזר לכם באור שיחבר אתכם שוב לנשמה אחת, כמו שהיה לפני חטא אדם הראשון, ותתחברו לנשמה אחת, ושוב יהיו כמו בתחילת הבריאה, בצורה מושלמת. או אני נותן לכם כאלו מכות שאתם בכל זאת תרצו. הבחירה בידיכם. לכן יש לבנינו עכשיו הזדמנות על ידי בניית הסביבה לבנות תנאי שיהיה קל לנו מאוד לגלות את הנשמה הכללית ולהרגיש בה את האור העליון, את החיים העליונים. אם רוצים את זה לבצע ומושכים את האור העליון על ידי הלימוד, זה נעשה דבר קל. דיברנו על זה כבר פעם שעברה גם כן, בשיעור הקודם, שזה עניין של הבעיה פסיכולוגית בלבד. וזה שנגלה ספר הזוהר, זה בעצם ההצלה הגדולה. כי ספר הזה הוא כתוב על ידי קבוצת המקובלים, שהיו מחוברים ביניהם בצורה מושלמת, ייצרו ביניהם תבנית של כל הכלי הזה בצורה הסופית, המתוקנת, וגילו את האור שממלא את הכלי הזה בצורה מלאה. האור הזה הוא נקרא זוהר, זה השם של האור הזה. ולכן החיבור שהם עשו, הם קראו באותו שם, זוהר. למה? כי אם אדם רוצה, הוא יכול לקבל מתוך החיבור הזה, האור הזה המיוחד שנמצא שם. לא שאור נמצא בתוך הספר. לא. אלא הוא נמצא, אם אנחנו נרצה למשוך אותו דרך הספר. הספר בעצמו, אם אנחנו מסתכלים על המילים, על האותיות, או שומעים, מתעסקים בזה, לא חשוב באיזה שפה, הספר הוא הופך להיות כמו למקלדת מחשב, שכל פעם שאני מסתכל, כל פעם שאני עובר ברצון שלי, מסימן לסימן, אני כמו לוחץ על הכניסות, על האינפוטים של המערכת הזאת. ואז המערכת הזאת היא בחזרה פועלת עליי ומביאה לי את האורות שמתקנים אותי, שמחברים אותי בדיוק כמו המערכת עצמה. היא מקרבת אותי אליה. וכך אנחנו מתקדמים. לכן יוצא שיש לפנינו שני התנאים האלו, והם נמצאים לפנינו. תנאי אחד זה חיבור בינינו, ותנאי שני שחוכמת הקבלה, בעיקר ספר הזוהר, שנותן לנו הכוח לאותו החיבור. בואו נראה מה שזוהר אומר על זה.
אהבת חברים, בעמוד 90 בחוברת הכנס, עוד נון דלת. כל אלו החברים שאינם אוהבים אלו את אלו,
תראו ממה שמתחיל הזוהר. הוא אומר, כל החברים האלו שלא אוהבים זה את זה. זוהר מתייחס אליהם בצורה נורמלית, מכיר אותנו.
מסתלקים מן העולם טרם שמגיע זמנם.
זאת אומרת, לפני שהם משיגים את העולם הרוחני, הם מסתלקים מהעולם הזה. לא מספיקים להגיע לרוחניות.
כל החברים בימיו של רשב"י, אהבת נפש ורוח הייתה ביניהם. ומשום זה, בדורו היו הסתרי תורה בגלוי, שהיה אומר, כל החברים שאינם אוהבים זה את זה, גורמים לעצמם שלא ללכת בדרך הישר. ועוד שעושים פגם בתורה, כי התורה אהבה ואחווה ואמת יש בה.
יש הרבה אנשים שטועים, הם לא יודעים מה זה תורה. הם חושבים שזה איזה מין סיפורים, או שיש שם איזה הנחיות איך להתנהג כאן בעולם שלנו, שכך או כך, לעשות איזה מנהגים, איזה פעולות, איזה הגבלות על החיים של האדם. הם לא מבינים שכל התורה היא אך ורק כדי לתקן את היחס בינינו. כמו שכתוב, בראתי יצרה, השנאה ביניכם, בראתי תורת תבלין, רק לשם זה, כדי שתתחברו. אז מי שחושב שיש בתורה, במה שאנחנו קיבלנו, יש משהו חוץ מזה, הוא פשוט טועה. וזה מה שזוהר אומר. אז הוא גומר את החיים שלו כאן, בעולם הזה, בלי להשיג שום דבר מהרוחניות. כן?
אברהם אהב את יצחק, יצחק את אברהם, שהיו מתחבקים זה עם זה. יעקב, שניהם היו אחוזים בו באהבה ובאחווה.
הוא מדבר לא על בני אדם, הוא מדבר על התכונות שבנו, שכך הם נקראים. זה קווים, ימין, שמאל ואמצע, חסד, דין ורחמים, כמו שאנחנו לומדים, שכל התכונות האלה הם נמצאים בכל אחד ואחד. ואנחנו על ידי כל התכונות האלו יחד, כשמחברים אותם נכון, מתקדמים ברוחניות.
ונותנים רוחם זה בזה. החברים צריכים להיות כמוהם, ולא לעשות בהם פגם. שאם יחסר בהם האהבה, פוגמים בערכם למעלה. באברהם, יצחק, יעקב, שהם חגת.
זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שאנחנו נמצאים כל אחד כלול מתכונות מנוגדות, וצריכים להשלים זה את זה ולהתחבר זה עם זה, ואז רק בצורה משותפת, בוויתור ההדדי, אז אנחנו מגיעים לחיבור. ולכן זוהר שכתוב מהמצב הזה שהיו מחוברים תלמידים של רשב"י, יכול להביא לנו את הכוח הזה. כן.
מאמר חברים עושי מלחמה ואחווה, עוד סמך ה' בעמוד 90. הנה מה טוב ומה נעים.
זה כתוב ככה, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד.
אלו הם החברים בשעה שיושבים יחד, ואינם נפרדים זה מזה.
כך זה בקבוצת רבי שמעון. היו נמצאים באחדות.
מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה.
זאת אומרת, בהתחלה, כשהם לפני החיבור, הם מגלים את השנאה ביניהם. וכמה שיותר מתקדמים להתחבר, מגלים יותר ויותר עד כמה שהטבע שלהם הפוך ממש להתחבר ביניהם. אנחנו רואים את זה הרבה בקבוצות. כמה קבוצה איזה, והכל בסדר, אנשים לומדים יחד, מתחברים יחד, פועלים, ככה מפעילים את אולי מרכז שלהם גם כן באיזה מקום. פתאום מתחיל להיות בלגן, כולם יודעים את זה, כן? מתחיל להיות אגו, זה ככה וזה ככה, כל אחד מושך לכיוון משלו. למה זה קורה? זה תיקון גדול. שירגישו כמה ששונאים זה את זה. שיהיה על מה, על פני מה להתחבר. על פני הר של שנאה. לכן אנשים שמבינים שזה הבורא משחק איתנו, שהוא שם לנו את הרגל, שהוא מעורר את השנאה בינינו, שאנחנו נבקש ממנו את האור המחזיר למוטף, שאנחנו יחד למרות ששונאים בינינו זה את זה, בוא נתחבר לתפילה, שיתקן אותנו, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. אם היינו כך פונים עליו, היה עושה את הכל. אבל צריכים לדרוך על האגו שלנו, ולסגור עיניים, ופשוט לבקש השלמה מלמעלה. שפונים עליו דווקא אנשים ששונאים זה את זה, עם הבקשה שיחבר אותם יחד מעל השנאה, זאת התפילה שהיא פותחת את השמיים. כדאי לכם לזכור את זה. כי זאת סיבה למה בכל קבוצה ובקבוצה מתעוררים הבעיות. זה לא הבעיות. זה קרוז מהבורא. תבואו אליי לבקש כוח עליון, שרק הוא יכול לחבר ביניכם. על פני הבהמיות הזאת הקטנה, החשבונות האלה הקטנים שיש ביניכם. היושב בשמיים יצחק רוצה שאנחנו נתקרב, שנכיר אותו, את הדרגה שלו. מה זה נקרא באמת כוח הגדול מעל הטבע שלנו? הנצחיות, השלמות. אבל אנחנו נמצאים בתוך הבלגן הזה, בתוך הביצה הזאת של החשבונות הקטנים שלנו, ולא רוצים לפנות. ובזה נגמר לנו כל הסיפור של ההתקדמות הרוחנית בחיים שלנו. 99% נופלים לזה. וממש רק למעלה מהשכל, אם אנחנו הולכים, למרות ששונאים זה את זה, ולמרות שלכל אחד יש 1,000 סיבות, והוא צודק בזה שהוא ככה חושב ועושה, זה הכל לא שווה כלום. הוא חייב, אם הוא רוצה להתקדמות רוחנית, להעמיד למעלה מהכל חיבור עם אחרים. וכל היתר לא לחשיב ולצחוק מזה כאילו שזה, כי זה משחק של הבורא, שממש מסתת בינינו, מסית בינינו, ובכוונה עושה זאת. מרגיז אותנו, ממש מעורר אותנו אחד נגד השני. אנחנו צריכים להכיר את המשחק הזה. ובכוונה עושה את השנאה הזאת, כי כתוב, בראתי יצר רע. הוא לא מסתיר את זה. הוא אומר, הכל מה שרע בך, או באחרים שנראה לך שזה רע, זה אני עושה. שאתה תרצה את התיקון, ולא ללכת עם הרע הזה, להמשיך כמו ילד טיפש, שמסיתים אותו והוא נדלק, ואז הולך טיפשון להמשיך את זה שמעוררים אותו. כאן צריכים באמת לקום חברים ולהגיד, אנחנו לא הולכים עם המשחק הזה. אנחנו מתנגדים לו. זה נקרא ניצחוני בניי. שהבורא רוצה שאנחנו ננצח אותו. שאנחנו לא נסכים, שאנחנו לא נלך עם זה. אלה נתקדם בצורה הריאלית שנדרוש ממנו את התיקון. אתה בראת היצרה, אתה תביא לנו את התיקון. אין שמחה ואין שביעת רצון מאיתנו יותר גדולה אם אנחנו כך פונים עליו. זה נקרא ניצחוני בניי, שכמה שהוא עושה בינינו את השבירה והשנאה וכל ההתנגשויות האלה. תראו מה שקורה עם העמים, תראו מה שקורה עם כל העולם, עם משחק הזה, G20, בורסת נופלות, פתאום איזה הוריקן, פתאום איזה הרגש, פתאום זה קופץ, פתאום זה רוצה, זה ככה. תראו מה זה, איזה משחקים. ובאמת, אין שכל לאף אחד להבין שזה הכל משחק מלמעלה. שאנחנו צריכים לבקש חיבור. אז תקרא שוב.
עוד סמך ה. הנה מה טוב ומה נעים. אלו הם החברים בשעה שיושבים יחד ואינם נפרדים זה מזה. מתחילה הם נראים כאנשים עושי מלחמה. שרוצים להרוג זה את זה.
תראו עד כמה שרוצים להרוג זה את זה. ממש ככה. מה שמספרים לי על איזשהו קבוצות, הוא רוצה ככה ואני רוצה אחרת, ואני רוצה ממש כמו בגן ילדים. כאן זה מדברים על התלמידים של רבי שמעון, שממש ככה, תן לו סכין. שנאה מתגלה נוראית. כן.
נו. ולאחר כך חוזרים להיות באהבה, אחווה. הקדוש ברוך הוא אומר עליהם, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. גם בא לכלול עמהם השכינה.
גילוי הבורא, הבורא איתם יחד נמצא.
ולא עוד, אלא הקדוש ברוך הוא מקשיב לדיבורם, ויש לו נחת, והוא שמח בהם. זה שכתוב, אז נדברו יראי השם, איש אל רעהו. ויקשב השם, וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו.
שכל אחד ואחד אז נרשם, בגילוי ספר, זה נקרא גילוי. בגילוי של העולם הרוחני לנצחיות. מה שנקרא. אולי עוד, או שנלך לשאלות? More. Forward.
המאמר נקרא תפילת רבים מתקבלת בשלמות ללא תנאי. כל תפילות העולם, תפילות רבים, הן תפילות. אבל תפילת יחיד אינה נכנסת לפני המלך הקדוש, אלא בכוח חזק. כי מטרם שהתפילה נכנסת להתאתר במקומה, משגיח בה הקדוש ברוך הוא ומסתכל בה, ומסתכל באבונותיו ובזכותו של אותו אדם, מה שאינו עושה כן בתפילת רבים. שכמה הן התפילות שאינם מן הצדיקים, ונכנסות כולן לפני הקדוש ברוך הוא, ואינו משגיח באבונותיהם.
תפילת רבים זה לא שרבים מבקשים שיהיה טוב. תפילת רבים שאני מבקש עבור רבים, עבור האחרים. ואם כך כל אחד מבקש עבור רבים, אז כמו שכתוב, המתפלל עבור חברו זוכה תחילה. מה הנקודה כאן, איזה משחק זה מחור, מה זה להתפלל עבור חברו אז זוכה תחילה. אז אני אתפלל עבור חברו, עיקר לזכות קודם. זה לא יעזור, זה לא עיקר התפילה. זה שוב דבר והיפוכו. אם אני באמת שם את הרצון של החבר יותר גבוה, גדול מהרצון שלי, זה נקרא שאני מתפלל על הרצון שלו, שהוא יותר חשוב לי. אז אני אזכה תחילה, כי כל האורות שאני רוצה למלות אותו, הם עברו דרכי. לכן, בזה שאני מתחיל להתייחס לכולם כמו לכלי שלי, ורוצה למלות אותם, אז דרכי עובר כל האור אינסוף לאחרים. זה נקרא תפילת רבים. מה שאם כן, אם אדם חושב, לומד בעצמו, חושב על עצמו, צריכה להיות מגיעה מאוד מאוד גדולה, עד שבכל זאת ובכל זאת נשבר ומתחיל להתחבר עם אחרים. כי אנחנו צריכים להבין, אנחנו היינו כלי אחד, מלכות דין סוף. 10 ספירות כפור על 10 ספירות. כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. וגם 10 בכל אחד. ונשברו הקשר ביניהם בכל מיני חתכים, בכל מיני הקשרים, סוגי הקשרים. איפה שהייתה השבירה, רק שם ניתן לנו לעשות תיקון. אין חוץ מזה שום דבר. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים סתם לגשת לאיזשהו מקום אחר ולהגיד, אני רוצה בוא לעשות משהו. זה שטות. אלא אתה צריך לאתר מקום הקלקול, ושם אתה צריך להביא האור המחזיר למוטב, שנקרא האור התורה, ולתקן אותו, את המקום הזה. איפה שנעשתה השבירה, יש שבר, יש סדק, אתה צריך להשלים אותו, למלות אותו. זה הכל. ולא למציא איזשהו מין קלקולים או דברים אחרים שנראים לך לפי השכל שלך שזה צריך משהו לעשות. לכן אנחנו צריכים קודם כל לגשת בצורה כמה שיותר קצרה לקשר בינינו. זה דבר הכי לא נעים, אבל להבין ששם זה השבירה. לכן אנחנו צריכים מיד לדרוש האור שיראה לנו איפה זה הקשר או חוסר קשר, שלא אכפת לי שום דבר לראות חוץ מזה, עד כמה שזה לא נעים לי, עד כמה שאני רוצה כל הדברים האחרים חוץ מזה. לכן אני צריך חברה שהיא תחייב אותי, שאני ארצה לראות מה שמצד הטבע שלי אני לא אראה, שהם הביאו לי חשיבות לתיקון, דווקא תיקון הזה, ולא משהו אחר. רק חברה יכולה לעשות לי את זה. אני בעצמי בחיים שלי לא ארצה לתקן יחס שלי לזולת. אני תמיד אראה את עצמי צודק. אנחנו בזמן האחרון התחלנו לעבוד על התוכנה כזאת במחשב, שאני מקווה שאנחנו נצליח לעשות אותה, שעל ידי תוכנה הזאת אנחנו נהיה קשורים זה לזה יחד, שאנחנו נוכל להתאמן עליה. זה יהיה כסימולטור של הכלי המקולקל וכלי המתוקן וכל מיני רמות, ואז כל אחד ואחד יוכל לראות איפה הוא נמצא, בקלקולים ובתיקונים, ביחס כלפי הזולת, כלפי הבורא, בעבודה עם התוכנה הזאת. ואז זה יעזור לנו, זה ידרבן אותנו, זה יחמם אותנו להיות ביתר קשר בינינו, ביתר ידיעה מה כל אחד שווה. כי אנחנו לומדים כל כך הרבה, אנחנו מפיצים כל כך הרבה, אבל חסר לנו ממש האיתור של המקום השבור ותיקון שלו ממש. וזה מאוד חבל שמשקיעים המון כוחות. אני רואה אנשים שנים ובאותו מקום כמעט. אלה אם אדם חותם לעצמו, מחליט בעצמו, שמהיום והלאה הוא בודק את ההצלחה שלו רק בחיבור עם האחרים, צריך לברר מה זה חיבור, איזה סוג חיבור. אבל אם רק זה חסר לו, חוץ מזה שום דבר, כבר עשה החלטה גורלית נכונה, ומרגע זה והלאה התקדם בחיים שלו בדרך אחישנו ולא ביתו. נו, בוא נשאל משהו.
בבקשה.
Mark from Quincy. Hi,
when I'm here with this group of people, with one intention, I feel a specific energy. Also, if I go to a football stadium to watch a soccer game with a bunch, thousands of people, also I feel the specific energy. So it seems to me the energy is not a function of my intention, it's a function of uniting. Am I wrong?
אני מרגיש ייחוד כשאני בקבוצה, נגיד, כמו פה, וגם כשאני באיזשהו אצטדיון של ספורט. אז נראה לי שהייחוד זה לא הפונקציה של האנרגיה שאני מרגיש, אלא הפונקציה של הייחוד בינינו, לא? האם זה נכון? סליחה, של הכוונה שלי. הייחוד זה פונקציה של הכוונה. אז שואל אם זה נכון.
ייחוד בינינו זה הבורא ברא רצון לקבל. הרצון לקבל את זה הוא כולל בתוכו רמות, דומם צומח חי מדבר, הוא כולל בתוכו קווים, ימין שמאל אמצע, הוא כולל בתוכו חיבורים דרך פרסה בצמצום בית, הוא כולל בתוכו גם כן תכונות של חסדים וחוכמה, שכל הכתרים קשורים זה לזה, כל החוכמות קשורות זה לזה, בינות קשורות זה לזה, בכל מיני מערכות. כמו שאצלנו, בגוף שלנו, מערכת עצבים, אז היא נמצאת בכל הגוף, מערכת לימפה נמצאת בכל הגוף, מערכת דם נמצאת בכל הגוף, ועוד 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 מערכות. ונמצאות בכל מצב ובכל דרגה ובכל תא ואם נעלם כוח החיים, כל המערכות האלה הן קורסות. זה דומה למה שאנחנו. יש בינינו הרבה מאוד צורות הרצון לקבל חלקים. אבל מה שממלא אותנו בינינו, כוח החיים, זה האור העליון, הבורא, שהוא נעלם, האור מבינינו. הרגשנו שאנחנו שבורים, לא קשורים זה לזה. כל אחד לחוט. זה נקרא כלי שבור. מה ההבדל בין שבור ושלם? הבורא לא מחבר בינינו. הוא לא ממלא חללים בינינו, שדרכו אנחנו מתחברים בינינו זה עם זה. זה כאילו שיש מרק, ובתוך המרק יש קרוטונים או משהו. אז המרק בעצמו זה הבורא שקושר בינינו, ובו אנחנו נמצאים. לכן כשהוא הסתלק, בזמן השבירה, האור עליון הסתלק. נשארו כלים, כמו שאומר בעל הסולם, שאנחנו נמצאים כמו בשק אגוזים, אגוזים בשק, שאנחנו ככה בינינו, לא מתחברים. כן? ואם אנחנו רוצים להתחבר, אנחנו צריכים להזמין אותו בחזרה. כוח השפעה ואהבה. שיחבר בינינו, ושוב אנחנו נהיה במערכת אחת, בהרמוניה אחת, בחיים העליונים. אבל הוא יבוא בתנאי שאנחנו נרצה. וכמו שלמדנו, נתפלל תפילת הרבים, שכולנו יחד אנחנו רוצים להיות בקשר בינינו. כולנו יחד רוצים להיות קשורים בקשרי אהבה. רוצים שיבוא אלינו כוח השפעה ואהבה וישלוט בינינו. אז זה יקרה. בבקשה.
Question from the internet. We have Ravian from Sydney in Australia asking, what is that connection? How do we know when our intention toward that connection is correct?
Ravian from Australia asks, what is the connection? How do we know that our intention toward this connection is correct?
We don't know. ועוד יותר מזה, אף פעם אנחנו לא מבקשים נכון. אם אני מקולקל, איך אני יכול לבקש נכון? אני אבקש תמיד בשקר. אבל מערכת העליונה, מה שנקרא מערכת העולמות, היא בנויה בצורה כזאת, שהיא מבינה את השקר שלי ומתרגמת אותו נכון. היא עושה תיקון קריאה שלי, שאפילו שאני בוכה כמו תינוק, בצורה ככה לא אמיתית, מקבלים את זה ומטפלים. לכן העיקר, אם אנחנו יחד עם כולם, עם כל החברים, נגיע לבקשה כללית משותפת. ואז זה יתקבל. זה בדיוק כמו בחיים שלנו, בין התינוק לגדולים. Yes.
Hello, I'm Emma. This is my first Congress. My mother brought me here, and I just have a question about something I did not understand from the reading. It may be a small point, but on page 90 in section 65, where it says that those who feared the Lord spoke to one another, what does feared mean? What does it mean by those who feared the Lord?
השאלה היא על מי שיש לו יראה מהבורא. היה כתוב שם בעמוד 90 קודם על אלה שיש להם יראת השם. מה הכוונה ביראת השם?
זה מדרגה גדולה שהגיעו לחפץ חסד. זה נקרא תשובה מהירה. יש לי פחד, חרדה. האם אני אוכל להגיע להשפעה לבורא? אני נמצא באיזה דאגה על זה. האם באמת אני אוכל? זה נקרא תשובה מהירה, חרדה אמיתית. נו? אין יותר שאלות? כן.
Hello, Rob. My name is Jimmy, and I'm part of a virtual group from St. Louis, and I live in New York, so I'm adopted by Yosef and Vinay Baruch in New York. My question to you is this. I want to know how to pray, and you were saying that we should pray for our friends, and that we should put our desires aside, and when we pray, we should pray for our friends' desires.
שמי ג'ימי, אני מסנט לואיס, ועכשיו אני בניו יורק. אני רוצה לדעת על תפילה. אמרת שצריך להתפלל עבור החברים, שצריך לשים את עצמנו בצד ולהתפלל עבור החברים. אני רוצה לדעת איך להתפלל עבור החברים.
זה לא דבר מלאכותי. זה לא שאני עכשיו קובע לפי השעון מ-6 עד 7 בערב להתפלל. קראת מי שקרא ספר כזה, ברון מנוחאוזן. זה כזה ספר הרפתקה לילדים. אז היה שם גיבור של הסיפור, אצלו היה כתוב ביומן, ביום שני, ב-9 בבוקר, אני עושה מעשה גבורה. אתה מבין? ככה, הוא מראש היה אומר, שככה אני עושה. ככה אתה אומר, אני עכשיו הולך להתפלל. זה מה זה להתפלל? להתפלל זה נקרא לדאוג לתיקון. ואם אני עכשיו לא דואג לתיקון, אז מה זה נקרא להתפלל? זאת אומרת, האמת שתפילה זה תוצאה מעבודה גדולה עם חברים יחד, עם הספרים, עם עצמו, להגיע לדאגה בלב שירצה את התיקון השבירה. רק תיקון השבירה זה נחשב כתפילה. אחרת מה, אתה מבקש על משהו אחר? על משהו אחר בכלל לא מתחשבים איתך. אתה רואה אנשים בוכים אלפי שנים. נעשה מהם משהו טוב מזה? לא. מישהו עונה על התפילות האלו? לא. כולם מתפללים, כולם צועקים, כולם עושים רעש גדול. כתוב יושב בשמיים יצחק. כי לא מבקשים על הדבר היחידי שצריכים לבקש. שעל זה בדיוק מערכת, כל המערכת העליונה בנויה לענות. זה הכל. יש לי דבר אחד בשבילך. האור שמתקן אותך. את השנאה שלך כלפי האחרים. הוא הופך אותה לאהבה כלפי האחרים. אתה מבקש את זה או לא? אם אתה מבקש, תבוא תיקח. אם אתה לא זה מבקש, אתה אל תבוא. אין לי שום דבר בשבילך. זה הכל. לכן כל העבודה שלנו, לרצות מה שהבורא מוכן לתת לנו. אותו אור המתקן את השנאה לאהבה. זה נקרא תפילה. וכל היתר זה סתם צעקות. אתה רואה, זה צחוק מהחיים. כולם מתפללים, צועקים, חושבים. זה משחק. לא יותר מזה. יש בזה, איך להגיד, תרגול פסיכולוגי. שלאדם נעשה יותר קל, יותר טוב. אבל זה איזה מין, איך להגיד, פעולה פסיכולוגית עם עצמו. לא יותר מזה.
So when I leave this Congress and I go home and I say, okay, I feel the need to pray. I have a will to receive and I know that. How do I say that prayer like you're asking me to do?
זה אחרי הקונגרס, כשאני חוזר הביתה, ואני מרגיש את הצורך הזה להתפלל, איך אני מביא את עצמי למצב שאני אומר את התפילה הזו, כמו שאתה אומר שאני צריך לעשות?
אתה משתדל לפי כל האמרות על החברה, מספר הזוהר, מכל הספרי מקובלים, לראות שכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה חיבור עם החברה, עם החברים שלנו. ורק בתוך החיבור אנחנו נגלה את הבורא, נגלה את הכלי הזה שבו מרגישים חיים רוחניים. לכן, תפילה זה נקרא בזמן שאני בודק את עצמי, בזמן שאני לומד את הדברים האלו, רצון שלי להיות בזה, זה נקרא תפילה. בעל הסולם כותב על זה, שהרגשת האדם בזמן הלימוד, להתחבר לבורא, על ידי חיבור שלו עם האחרים, זו התפילה הכי אמיתית, הכי המועילה. וזה לא חשוב, אתה יושב שם לבד באיזושהי עיירה קטנה בקצה העולם, או אתה נמצא בקבוצה גדולה. זה הכל תלוי בכמה שאתה רוצה להיות קשור עם הסביבה. לכן פגישות כאלו, כמו שקונגרס הזה, ועוד עם החברים שלנו שבכל העולם, זה דבר שמועיל ביותר להתקדמות. אם לא הקונגרס, היית יושב בבית, שומע שיעורים, שנה, שנתיים, במקום כמה ימים שאתה נמצא כאן, היית מבזבז כדי להתקדם. עד כדי כך, אפילו יותר. כי אתה נמצא כאן תחת השפעת הסביבה המסיבית, תחת השפעת האור שעכשיו מאיר. אל תחשוב על זה שאתה חוזר הביתה. אתה תחשוב לזה שאתה דבוק עכשיו כאן ועכשיו בכולם. ורק עכשיו, ולרגע לא אחרי זה, אתה חייב למצוא כאן את החיבור, את נקודת החיבור, ולהתרשם ממנה כמה שאפשר, ושזה יישאר לך ועוד יגדל.
Hi, Rav. My name is Tom. I'm from New Jersey. And this is my fourth convention. And I've always noticed that at a convention there's so much singing and dancing. I was wondering if you could explain the importance behind this. Thank you.
שמי תום, אני מניו ג'רזי, זה הקונגרס הרביעי שלי. ושמתי לב שיש תמיד שירה וריקודים בקונגרסים. רציתי לדעת אם אתה יכול להסביר על החשיבות של זה.
אתה יכול לפנות לכל תרבות, לכל עם, ואתה תראה שם שירה וריקודים. אם היית אומר שמקובלים עושים איזשהו דברים מוזרים, אז הייתי מבין שיש כאן איזה אולי משהו. אוכלים, רוקדים, שרים, מה יש כאן מוזר? אנשים שמתחברים יחד, כולם עושים כך. רק אנחנו מצרפים לזה עוד כוונת החיבור, שבשירה יחד יותר נוח להתחבר, בלימוד יחד, בסעודה, בריקוד, זה פשוט אמצעים כדי למצוא חיבור בינינו. לא יותר מזה. אמצעי. בסדר? קשה לך בזה? לא. אמת, עוד תגיע למצב שלא תוכל לנגוע בשני. שתברח מכל האלה לשיר עם אחרים, להיות איתם יחד, לא יכול לסבול. ומעל זה, שיבוא כוח התיקון, אז זה יעבוד טוב. Yes.
Okay, you just said that there's going to be a point where we're going to not want to dance or sing with anyone. And my question is, during that moment, is there a practical manner in which we can demand the light to fix that so we can unite? And is that demand egoistic?
טוב, כרגע אמרת על הרגע שלא נוכל לגעת אחד בשני. רציתי לדעת ברגע הזה, האם יש איזושהי דרישה שאנחנו יכולים לדרוש שהאור יתקן אותנו, והאם הדרישה הזאת היא אגואיסטית?
האם אתם יכולים לדרוש שהאור יתקן אתכם או לא? על בטוח שכן. האם הדרישה הזאת היא דרישה אגואיסטית? בטוח שכן. האם תקבלו אם כך תשובה? בטוח שכן. אני אמרתי, העליון מבין אותך. אתה לא תוכל לסדר את הבורא. כי הוא מסדר אותך, הוא בורא אותך, וכל הנתונים, וכל הבלבולים, וכל זה. הוא לא צריך ממך אפילו תגובה, הוא יודע מה שיהיה. אתה צריך את זה. לא הוא. אתה חושב, אבל אתה עובד בשבילו. לא חסר לו. הוא יודע אותך מבפנים ומבחוץ. אל תדאג. אתה הכל כתוצאה מהעבודה שלו. גם מה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים עבודת השם. עבודת הבורא. לא עבודה שלך. אלה מה שאנחנו צריכים, רק דבר אחד, על ידי הסביבה, להגיע למצב שאנחנו נרצה שיבצע בנו מה שהוא החליט מראש. מה שהוא רוצה שיקרה, אנחנו גם כן רוצים שיקרה. אם אני מגיע לזה, אני מקבל גילוי שזה כבר נמצא. לא נעשה שום דבר חדש. רק ברגע שאני רוצה שיתגלה השפעה, שתתגלה אהבה, זה נפתח באותה מידה שאני רוצה. כי זה כבר קיים בעולם. רק נסתר ממני. ואם תעשה רצונך כרצונו, אז במידה הזאת זה יתגלה.
Buenas tardes, Rab. Mi nombre es Luz. Soy de Colombia, vivo en Nueva York. Mi pregunta es, dentro del estudio de las clases que tomamos del Soha con usted, usted nos dice que no tratemos de imaginar figuras, formas dentro de lo que estamos leyendo. Porque son simplemente estados que están dentro de mí.
Hi, my name is Luz, and I study in New York, and I'm from Colombia. You had said in your previous lessons that while studying Zohar, we should try not to make forms of the things that you are saying, because they are just things that are inside of us.
אמרת קודם לגבי הלימוד של הזוהר, שאנחנו צריכים לא לעשות צורות, כאילו לא לעשות הגשמה של זה, כי זה הכל דברים שבתוכנו.
לא הבנתי. שוב.
אמרת קודם שבלימוד של הזוהר, אנחנו לא צריכים להגשים את זה כצורות גשמיות, אלא הכל זה דברים בתוכנו.
כן.
Mi pregunta es, ¿qué hago con las preguntas que la mente me empieza a jugar? ¿Las mantengo internamente para que mi deseo fluya? ¿O si le busco una respuesta, de todas maneras, no me va a servir para entender lo que está sucediendo dentro de mí?
So what do I do with the questions that come into my head while I'm studying? Do I just keep them inside of me, or do I try to find a solution for them, and is it erroneous because it's my own mind anyways?
אז מה לעשות עם השאלות שאלות בתוכי תוך כדי הלימוד? האם אני פשוט מחזיקה אותם בתוכי, או שאני מנסה למצוא להם תשובות, או שזה בכלל טעות, כי זה הכל דברים כאילו מהראש שלי?
זאת שאלה. יש מקום לשאלה כזאת. כי מצד אחד, מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים על העולם העליון, שאנחנו לא מבינים עליו כלום. ולכן לא אכפת לי מה שכתוב בעצם בספר. אני קורא רק כדי שהאור ישפיע עליי. מצד אחד. מצד השני, אני בכל זאת צריך קצת לדעת שיהיה לי קשר עם החומר, שעל ידי זה אני ארצה עוד יותר לקבל את האור המחזיר אותי לאותו הטוב. אז מצד אחד אנחנו קצת לומדים את המערכת, ספירות, עולמות, פרצופים, קצת תמונה כללית. ולומדים הרבה על עד כמה שזה קשור לנו, כדי להביא אותה את עצמנו לכוונה הנכונה. וזהו. אבל באמת, אדם שלא מבין כלום ולא יודע כלום, אם הוא נכלל עם החברה, הוא מתקדם. כמו תינוק שבעולם שלנו, למרות שלא עושה כלום, אבל בגלל שמתבטל כלפי הגדולים, זוכה לטיפול מכל מה שיש, מהכל מה שיש בעולם שלנו. לכן, לא תלוי בכמה אדם יודע ההתגלמות שלו, אלא אך ורק עד כמה שהוא מאתר נכון מקום השבירה ורוצה לתקן אותו. נו, שאלה אחרונה. כאן היה מישהו עיוור שרצה לשאול, אני ראיתי, ולא הספיק לשאול או משהו כזה. האם האדם הזה רוצה לשאול? אני אשמח מאוד לשמוע שאלה שלו. אז בוא ניתן להם לשאול.
No, they always seem, if I listen and think to you, that they get answered. So both were answered.
הוא קיבל למעשה כבר תשובות, הוא היה לו שתי שאלות, אבל הוא כבר קיבל להם את התשובות.
אני שמח מאוד, תודה. בזה אנחנו נסיים. יש לנו היום עוד שיעור, או אולי נוותר עליו. מי היה איתנו היום? מרקוס.
We've had been joined from countless friends from all around the world, from Poland, Argentina, Texas. There's a mini congress in Lithuania, in St. Petersburg, Mexico, another mini congress there, over 150 friends there. In Venezuela, in Panama, Belgium, Germany, where there's a mini congress, France, Japan, Georgia, Spain, Ukraine, Chicago, New York, Italy, Istanbul in Turkey, El Salvador, New Orleans, Florida, Brazil, in Saudi Arabia, Illinois, St. Louis, Gibraltar, the Netherlands, in Sydney, the UK, Toronto, Peru, Samara, Belgium, Toowoomba in Australia, Melbourne in Australia, BC in Canada, Rovno in the Ukraine, Essen in Germany, and I'm sure many others who didn't write to us as well. L'chaim.
We hold each other up. slows us down. We're both so tired. He wants to turn around. We pray together for our strength. Turning back.